בעלי רוח הקודש, תקנו לנו שבפרשות שקוראים בהם את יציאת מצרים, כי ידוע, אז אפשר את מה שקרה ביציאת מצרים אפשר לחדש עוד פעם. הדבר העיקרי שקרה ביציאת מצרים, זה ביציאת מצרים הייתה הלידה שלנו, והדבר הזה נשאר לדורות, כמו שכתוב, כתוב נפסק להלכה ברמב"ם, בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית, וכך לדורות כל מי שרוצה להצטרף לברית הזאת צריך לנהוג את מה שעשו אז. כך יכול לעשות כל אחד מבאי עולם לאחד מיוצאי מצרים. וכשיוצאים ממצרים נעשים כקטן שנולד, כמו שכלל ישראל עצמו יצא ממצרים ונולד מחדש, נהיה קטן שנולד. הדבר הזה קרה ביציאת מצרים עצמה, וזה קורה במועד שנקבע ליציאת מצרים. ככה זה בפסח, אחרי שאנחנו יוצאים ממצרים יום אחד, מיד למחרת אנחנו מתחילים לספור לקראת קבלת התורה. וכך קבלת התורה כמו שהייתה אז ביום ה-50 ליציאת מצרים, אז זה היה ביום ה-51, אבל כמו שהיה אז ביום ה-50 ליציאת מצרים, אז אנחנו באמת נולדנו מחדש. נעשינו כאדם הראשון, כאילו פסקה זו המתם כלשון חז"ל, ונעשינו בריאות חדשות לגמרי. אלה הם שני הפעמים שיש לנו את יציאת מצרים בפועל ואת הזכר ליציאת מצרים בפועל. זאת אומרת, ביום שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, בכל דור ודור זה קורה אותו דבר. והחידוש הוא, זה נתחדש על ידי אותם גדולי עולם בעלי רוח הקודש, שבזמן שאנחנו קוראים את הפרשות של יציאת מצרים, הדבר הזה שוב קורה. אנחנו שוב, יציאת מצרים יכולה להביא אותנו לחזור ולהיות נולדים מחדש. הפרשות האלה נגמרות בפרשת משפטים. זאת אומרת, בשנה רגילה זה כבר נגמר. פרשת משפטים מסיימת את מתן תורה, שהוא דבר שבא אחרי ומכוח יציאת מצרים. בשנת העיבור, אותם בעלי רוח הקודש, בשנת העיבור תקנו עוד שתי פרשות. גם פרשת תרומה וגם פרשת תצווה, שתי הפרשות האלה מצטרפות לאותו עניין. צריך להתבונן, לעמוד על העולה מזה, זה ששנת העיבור נותנת לנו פנים חדשות ביציאת מצרים, עוד פנים ביציאת מצרים. ובשנת העיבור אז יציאת מצרים מקבלת פנים חדשות, והפנים האלה כוללים בתוכם גם את פרשות תרומה או תצווה. זה צריך ביאור, ננסה להבין קודם מה המיוחד שיכול להיות בשנת עיבור. מה ההבדל? אם זו שנת עיבור, איזה פנים נוספות זה נותן לנו ביציאת מצרים? נלמד הגמרא בבבא קמא בסוף פרק החובל בדף צד ב' עמוד ב'. יש כאן אריכות גדולה בגמרא, כמעט עד סוף הפרק, הגמרא מביאה דברים שנאמרים, נמצאים, שגורים בפי העם, והגמרא מבררת שהדברים ששגורים בפי העם, בפי בני ישראל, יש להם מקור בתורה. דברים, ככה, אנחנו מקבלי תורה, והדברים ששגורים בפינו, הם נובעים, יוצאים מהתורה. ככה זה. יש כאן איזשהו לימוד, שבעצם אנחנו מחוברים לתורה תמיד, וגם דברים שנאמרים ונמצאים בפי העם. וזה לאו דווקא בני ישראל. בכל אופן, כנראה יש בעיקר כנראה הכוונה לבני ישראל. מנה המילתא דאמרי אינשי, כך אומרת הגמרא, על כמה וכמה וכמה דברים, עריכות דברים. יש כאן דבר אחד שהוא מאוד צריך בו. אמר לרבה לרבה בר מרי, מנה המילתא דאמרי אינשי. מניין המקור למה שאומרים בני אדם, מה שכאילו רגיל בפיהם של בני אדם. כדבין הזוטרי לגברי. השתא דקשישנא לדרדקה. רש"י, כדבין הזוטרי לגברי, כשהיינו קטנים, היינו חשובים כגברי. זאת אומרת, היינו חזקים, איתנים. השתא דקשישנא, עכשיו שהסכנו, היננו שפלים כתינוקות. ככה מורגל בפי בני אדם להגיד. כדבין הזוטרי לגברי, השתא דקשישנא לדרדקי. כשהיינו צעירים היינו חזקים, עכשיו שאנחנו זקנים, אנחנו שפלים כתינוקות. מאין המקור לדבר הזה? מאין זה בא? מאין זה בא? אלה דברי תימא, אלה דברים שהם... כל אחד, כמובן, כל אחד ואחד או חווה את זה על בשרו, או שהוא... או שהוא ראה את זה בסביבה הקרובה שלו. והדבר הזה זה דבר שהוא... זה דבר שרואים בחוש. מה זאת אומרת? זאת מין אמרה, אמרה שצריכה מקור. המקור הוא החיים. למה מחפשים פה מקור בדיוק? למה? לעובדה שכשבן אדם מזדקן, הוא מאבד את הכוח, והוא נשאר כמו תינוק. צריך עזרה כמו תינוק. השתא דקשישנא, חזרנו להיות דרדקי. וכשהיינו צעירים, כשהיינו קטנים, היינו חשובים כגברי. היה לנו כוח, ועכשיו אין לנו. מניין זה בא? זאת אומרת, למה הדבר הזה שגור בפי העם? נכון? שאלה גדולה. שאלה גדולה. זה שגור בפי העם כי כל אחד ראה את זה, כל אחד יודע את זה. אמר לי, רובה שואל את זה את רבא בר מרי, מנה המילתא, מאיפה זה בא? אמר לי, הוא ענה לו, כן, יש לזה מקור ברור. מעיקר הכתיב, השם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם. כך כתוב בפרשת בשלח, בתחילת יציאת מצרים. מיד בתחילת יציאת מצרים כתוב, והשם הולך לפניהם בעמוד ענן להנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם. ולבסוף, כתיב הנה אנוכי שולח, זה בפרשת השבוע. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך. כאן, בפסוק עצמו, רש"י אומר, בפסוק עצמו כתוב, רש"י אומר, כאן בשרם שעתידים לחטוף. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. ובכן, זכינו. מאיפה אנחנו יודעים שלאנשים צעירים יש כוח ולאנשים זקנים אין כוח? אנחנו יודעים את זה מיציאת מצרים. כך כתוב כאן. יציאת מצרים עברה גם, כפי הנראה, זה הרי הפירוש. יציאת מצרים עברה את אותו תהליך. מיד בתחילת היציאה, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך, ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. הנה אנוכי שולח מלאך, אומר רש"י, כאן נתבשרו שעתידים לחטוא, ושכינה אומרת להם, כי לא אעלה בקרבך. זהו. אז מלכתחילה, הם כביכול בורא העולם בעצמו הלך איתנו. ואחר כך, מה שקרה אחר כך, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. זאת אומרת, עברנו כביכול מבורא העולם, בכבודו ובעצמו, לליווי של מלאך. עד כדי כך, זה ודאי, היינו גברי, כביכול היינו מבורא העולם בעצמו. ונעשינו דרדקי, נעשינו דרדקי. אחרי, למדנו, מכאן זה המקום. אלה דברים שהם, זה פשוט, יש כאן, זה לא מובן עד כדי, זה לא מובן עד כדי בלתי אפשרי. זה. מה כתוב? מה כתוב? בכל אופן, הדברים כתובים. הכוונה היא אחת. הכוונה היא אחת. אילו יציאת מצרים הייתה נשמרת כמו שהיא הייתה בתחילתה, המציאות הזאת לא הייתה בעולם. אצלנו, אצל יוצאי מצרים. אנחנו, בנו, לא הייתה נוהגת המידה הזאת. כשאדם נשאר, כן, אילו היינו נשארים יוצאי מצרים כמו בתחילת היציאה. אילו יציאת מצרים, נשתמש במילים כדי להבין, אילו יציאת מצרים לא הייתה מזדקנת, גם אנחנו לא היינו מזדקנים. היו כמה יוצאי מצרים באמת, משה רבינו לא קהתה עינו ולא נס ליחו ולא לא קרה לו שום דבר. הזקנה לא פגעה בו, היא לא עשתה אותו לדרדקה, הוא היה גברי כמו שהוא היה. כתוב, בפירוש כתוב. כלב בן יפונה אומר למשה רבינו, כביכול, אז, כשהיינו במדבר, אתה שלחת מרגלים. שלחת מרגלים. אז הוא היה בן 40. וכשהוא דיבר עם משה רבינו עוד פעם, הוא היה בן 80. והוא אומר לו למשה רבינו, ככוחי אז, כוחי אתה. הוא אומר את זה ליהושע, זאת אומרת. ככוחי אז, כוחי אתה. הכוח שהיה לי אז, כשהייתי בן 40, אותו כוח יש לי היום. זאת אומרת, יש כאלה שזה לא קורה להם. הדבר הזה הוא לא הכרח. זה לא... אפשר שלא יהיה כאן. איפה המקור לדבר הזה? המקור לדבר הזה, יציאת מצרים. כמו שאמרנו, יציאת מצרים הייתה לידה חדשה, ומי שיוצא ממצרים קבוע תמיד מזכיר את יציאת מצרים פעמיים בכל יום, והוא חי עם יציאת מצרים. אז הוא תמיד, הוא תמיד כדהבין הזוטרי. הוא תמיד בכוחו, במלוא כוחו. כמו שהוא היה בנקודת ההתחלה. הוא תמיד בנקודת ההתחלה. כך. הדבר הזה, הגמרא מחדשת, הגמרא מגלה, המציאות הפשוטה הזאת, שכל אחד יודע אותה, מכיר אותה. זהו, זה דבר טבעי בעולם. זה נראה הדבר הטבעי ביותר. כשאדם מזדקן, אז אני אזקן. וכת קשיש, נא, זה דרדקה. ככה זה, אדם זקן, מאבד את הכוח, אין לו כוח. הוא חוזר ונהיה תינוק, זקוק, צריך עזרה. לפעמים הרבה יותר מזה. למה זה? למה זה? למה זה צריך להיות כך? למה זה צריך להיות כך? באמת, אם נתבונן, סדר העולם האמיתי צריך היה לחייב את ההפך הגמור. אדם שהוא צעיר, הוא לא במלוא כוחו השכלי, לא במלוא כוחו, לא במלוא דעתו, ולא במלוא הכוח, האפשרות להבין דברים, והוא יש לו כוח לעשות הכל. וכשאדם מזדקן, והוא מקבל דעת, באמת, שכל, הוא זקן, בר דעת, אז כבר אין לו כוח להוציא לפועל את מה שהוא מבין. יש משהו יש כאן איזה עיוות, איזה משהו לא צריך היה להיות כך. הסברה מחייבת שזה לא יהיה כך. יש כאן משהו לא לגמרי ברור, כביכול, בהנהגה של בורא העולם. למה זה צריך להיות כך? למה? אנשים צעירים שבפירוש הם לא גברי חזקים מדי בשכל, אבל הם גברי חזקים מאוד במה שנקרא, כן, גבורת הסוס ושוקי האיש. את זה יש להם בשפע. ואת זה יש להם. אבל לא בגבורת הסוס יכפץ, ולא בשוקע איש ירצה, כביכול. הוא רוצה השם, בני דעת. וכשהם נעשים בני דעת, אז הם מאבדים את הכוח. והם לא יכולים להוציא לפועל שום דבר. אז הם שוב צריכים להיעזר באותם צעירים, שהם חסרי דעת. והדברים לא יוצאים טוב. יש כאן קושי. מה שכתוב כאן, זאת אומרת, היושר, הדעת הישרה והנכונה. איך צריך היה להיות, נניח, מתחייב מצד התורה? מה מתחייב מצד התורה? אותו יושר של להגיד כי ישר השם צורי ולא אבלת בו. מה מתחייב מצד דעת התורה? מתחייב שלא יהיה כך. לא כך צריך להיות. לא כך צריך להיות. צריך להיות שהכוח יהיה מקביל לדעת, לשכל. למה נותנים הרבה כוח לחסרי שכל, ומעט כוח לבעלי שכל? יש כאן משהו שמתעמקים, מתבוננים, אז הדבר הזה נראה, לא צריך היה כך להיות. לא נראה. נכון, זה אומנם כך. זה אומנם כך. אבל הפירוש, כביכול בורא העולם, נתן בידינו את האפשרות שהדבר לא יהיה. ואנחנו הפסדנו אותה. הפסדנו אותה. הפסדנו את הדבר הזה, כי אנחנו קלקלנו את הכוח שמונח ביציאת מצרים. את כוח הלידה, את כוח הלידה מחדש שמונח ביציאת מצרים. את זה אנחנו הפסדנו. כמו שהפסדנו את זה, אז כמו שאדם הראשון נברא כדי לחיות לעולם, הוא הפסיד את זה. ודאי מצד היושר, אדם שהוא מצלם אלוקים צריך היה לחיות לעולם, אבל אדם הראשון הפסיד את זה. ונגזרה עליו מיתה, עליו ועל כל זרעו. אנחנו זכינו במה שנקרא לידה מחדש, והתקרבנו מאוד לאדם הראשון לפני החטא. התקרבנו מאוד. אבל מכיוון שאיבטנו, לא נהגנו כמו שצריך, לא המשכנו, לא לקחנו איתנו את יציאת מצרים, והמשכנו לחיות כך. אז הדברים השתבשו, התאבדו, והפסדנו את זה. זהו. ואז מכאן התחיל תהליך של זקנה. ובכן, יש לנו מקור. מינה המילתא דאמרי אינשי. למה בני אדם מדברים כך? בני אדם מדברים כך משום שככה זה. הגמרא מתכוונת לשאול, למה ככה זה? למה ככה זה? בני אדם כאילו מבינים את זה, והדבר הזה הוא לא, זה לא טוב, זה לא נכון. זה לא צריך היה להיות כך. נכון. הסיבה לעיוות הזה, זה הסיבה שאנחנו הפסדנו, עיוותנו את יציאת מצרים. וזה באמת כך. ביציאת מצרים אנחנו קיבלנו את הכוח של להיוולד מחדש. לא רק אנחנו קיבלנו את זה. הדבר הזה נמסר לכל העולם כולו. כל מי שרוצה להיות כקטן שנולד, צריך להיכנס באותה ברית, ולעשות את מה שנעשה איתנו ביציאת מצרים ובקבלת התורה. בהמשך הזה, באותם דברים שאנחנו נכנסנו לברית, כך יכול כל אדם בעולם להיכנס לברית. וידבר השם אל משה לאמור, בפרשת בו, אחרי, ויהי בעצם היום הזה הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. ביום, אותו יום, ביום יציאת מצרים. היינו, כן, ביום תתווה לחודש ניסן של אז, של פסח מצרים. וידבר השם אל משה לאמור, קדש לי כל בחור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובא בהימה, לי הוא. ויום אל משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים. היום אתם יוצאים בחודש האביב. כך כתוב. כתוב על זה ברמב"ן. הרמב"ן כאן בפסוק ב', וטעם קדש לי שיקדש אותם מיד, קדש לי כל בחור שיקדש אותם עוד במדבר, שתהיה מצווה נוהגת במדבר. והוסיפה הפרשה מצוות רבות. מה הם? אומר הרמב"ן, שיזכרו היום, מה שכתוב היום למשה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. זאת המצווה לזכור את יציאת מצרים בכל יום, פעמיים. כן, שתאמר. אחרי שדרשה בן זומא, אז זכר רבי אלעזר בן עזריה, שתאמר יציאת מצרים גם בלילות. אז פעמיים ביום אנחנו זוכרים את יציאת מצרים. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. והרמב"ן מוסיף, שיזכרו היום והחודש שהיה אביב. היום אתם יוצאים בחודש האביב. הרמב"ן לומד שפירוש הפסוק הזה זה עוד מצווה שנצטווינו. לזכור שהחודש שיצאנו בו היה אביב. אני, בדיוק מתי אנחנו מקיימים את זה אני לא יודע. אני מימי, נער ראיתי, גם זקנתי, ולא ראיתי אף אגדה של פסח שמביאה את המצווה. היום אתם יוצאים בחודש האביב. צריך לזכור שהחודש שיצאנו ממצרים היה אביב. אביב, ככה זה. היום אתם יוצאים בחודש האביב. וכך גם כתוב, כמו שידוע, כך כתוב בפרשת ראה, שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך. כי בחודש האביב הוציאך השם ממצרים לילה. טוב, אבל ברמב"ן כתוב שזאת מצוות עשה, מצווה מדאורייתא. זה מצווה מהתורה, לזכור שהחודש היה אביב. צריך לזכור שהחודש היה אביב. באמת, נו, אלה דברי הרמב"ן. הרמב"ן לומד את זה בפסוק, והדברים הם כתובים שחור על גבי לבן. זה דבר ברור. לא ברור, לא, מה שלא ברור לי זה למה אף אחד אין. זה כמו שכל אחד יודע, אין שנה שלא יוצאים בה לפחות 10 אגדות חדשות. ומישהו צריך היה להעיר את זה, מישהו צריך היה להזכיר את זה, מישהו צריך היה. יש מצווה מדאורייתא, לזכור שיצאנו ממצרים בחודש האביב, יציאת מצרים הייתה באביב, בחודש האביב. טוב, נראה מה פשר הדברים. מה פשר הדברים? מה פירוש המילים חודש האביב? מה זה אביב? בכלל, מה זה אביב? אביב זה ההתחלה, מה שנקרא, התחלה חדשה של עתיד חדש. הפירות של השנה הבאה, זה נקרא אביב. זה מה שקורה באביב. הפירות, מדובר פה על חודש האביב הוא... מדובר על השעורים, זה הדגן הראשון שעולה, שיוצא. זה לא בדיוק מאכל אדם. ימי קציר חיטים הם בסביבות חג השבועות. אבל חודש האביב זה החודש של איזשהו בישול, כן? בישול מסוים של הפירות החדשים שהם מה שנושא בתוכו את העתיד. זאת אומרת, כאן גדל הדבר שאנחנו נתפרנס ממנו, נאכל ממנו בשנה הבאה. זה אביב. זה הפירוש אביב. בדרך כלל, לפי כללי הלשון, בלשון הקודש, אז הצורת, זה כמו שעציץ, זה הקטנה של עץ. וכמו ש... נו, כמו שאליל זה הקטנה של כל, הקטנה, פשוט הקטנה, קיבוץ של המושג, להקטין. אז אביב זה הקטנה של אב, זה כמו אב קטן. אב זה שהכל נמצא, לראות באיבי הנחל, אז הדברים כולם נמצאים בשלים, שלמים, כן, גמרו להתבשל. תחילת בישולה זה אב קטן. משהו, בערך כמו, כמו הקטנה שלו.
תמיד.
כן. זה הכלל בלשון הקודש. ההכפלה הזאת היא הכפלה של הקטנה. יש הכפלות שהן הגדלה לפי כמה מנדה אמרה. ירק רק ואדם דם. זאת מחלוקת. אם זה יותר או חלש יותר. חיוור יותר. אבל בכל אופן, אביב. זה פירוש המושג אביב. אביב. הגאולה בלשון חזר נקראת אביב. מונחת כאן התחלה שהיא נושאת בתוכה את האפשרות להמשיך, את ההמשך. ומכיוון שהדגן, זהו הדבר עליו בדרך כלל, אילולי פסוק, אז היה עולה על הדעת שעל הלחם לבדו יחיה האדם. כתוב לא כך, כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם. כי על כל מוצא פי השם יחיה. אבל בכל אופן, בפועל, בדרך הטבע, הלחם הוא הבסיס. לחם לבב אנוש יסעד. הלחם של שנה הבאה, דהיינו מה שנאכל בעתיד, עד שיצמחו הדגנים של השנה הבאה, והם יהיו לעוד שנתיים. זהו אביב. כתוב כאן לזכור, שיציאת מצרים שהיא הייתה בחודש האביב, פירוש, יציאת מצרים היא אביב. ביציאת מצרים מונח בישול של עתיד חדש, תחילת בישול של עתיד חדש. זהו אביב. והתורה מדגישה את זה, והתורה מחייבת, שכשם שאנחנו זוכרים את יציאת מצרים, אז אם אנחנו לא נזכור שיציאת מצרים הייתה והיא חייבת להיות בחודש האביב, חייבת להיות, זה חייב להיות בחודש האביב, זהו הטעם שאנחנו מעברים שנים, הטעם של עיבור השנה. למה אנחנו מעברים שנים? למה לא טוב לנו בשנים שלנו שימשיכו ויהיו? אבל אז, כמו שמבואר בגמרא, וזה להלכה מבואר היטב בדברי הרמב״ם, בעיקר בפרק ד' בקידוש החודש, מבואר היטב. אז היה יוצא שפסח היה לפעמים בימות הגשמים ולפעמים בימות החמה. החודשים שלנו הם חודשי הלבנה, והשנים שלנו הם 12 חודשי לבנה. ובשנים שלנו, מבחינת סדר העולם שהוא תחת השמש, סדר העולם שהוא תחת השמש, המצב חוזר למה שהוא היה שנה אחת קודם. המצב חוזר למצבו ההתחלתי רק במה שאצלנו שנה ועוד 11 יום בערך. השנה שלנו היא מקסימום שין נון ה' ימים, שנה. והשנה האמיתית, זאת אומרת השנה בטבעו של עולם, בעולם של תחת השמש, השנה היא שין סמך דלת, שין סמך ה' ימים. 365 כמניין ימות החמה. זה בין סמך דלת וסמך ה', בערך. 11 יום, קרוב ל-11 יום, מבדילים מהשנה שלנו לשנת עולם, לשנה של תחת השמש. לכן נאמרה המצווה, לדעת הבהג, כמו שהרמב"ן מביא בספר המצוות, לדעת הבהג, המצווה של עיבור השנה כתובה בשמור את חודש האביב ועשית פסח. הדבר הזה אפשרי רק על ידי עיבור שנה. מעברים 7 שנים במחזור של 19 שנה, והעיבורים האלה במחזור של 19 שנה, אז החשבון מתחבר. 19 שנים שלנו ו-19 שנים של העולם הם אחד, זהים. 19 שנים שלמות שלנו ו-19 שנים שלמות של העולם הם זהים. וכך יוצא שפסח לא זז אף פעם מזמן האביב. ואם יש צד שזה מתחיל לזוז, אז מעברים את השנה. כאן בחשבון העיבור שלנו שכבר, כן, זה כבר אנחנו כבר לא מעברים שנים, השנים כבר מעוברות על ידי רב יהודה הנשיאה, כמו שידוע, כמו שכתוב, בעריכות דברים. בדברי הרמב״ם והרמב״ן בספר המצוות, במצווה קופנון ג', כמו שידוע. על כל פנים, עיבור השנה, לדעת הרמב״ם, מצוות עיבור השנה כתובה בפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים, זאת מצוות קידוש החודש. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. במילה לחודשי השנה כתובה מצוות עיבור השנים. חודשי השנה. אצלנו החודשים יוצרים שנה, ואנחנו חייבים לחבר את שנת החודשים לשנה. והשנה בסתמה היא שנת חנה. וכך אנחנו מחברים אותה. והכל, הסיבה היא רק כדי שפסח, שהוא זמן יציאת מצרים, חייב להיות בזמן האביב. זהו. לא ייתכן אחרת. זאת אומרת, אם יעשה פסח לא בזמן האביב, הוא יהיה שלא כדין. השנה חייבת להתעבר, כדי שפסח יהיה בזמן האביב. זה כבר לא שייך בזמננו, כי החשבונות מדויקים ומתאימים. בדיוק. אז תמיד. אבל כמו שכתוב בגמרא, אם נמשכת תקופת טבת, תקופת טבת נמשכת עד אמצע ניסן, עד אחרי התחלת פסח, אז מעברים את השנה. חייבים לעשות את זה, דין דאורייתא. יותר מזה, זה לא דין דאורייתא. הפסח הוא לא פסח. יציאת מצרים היא אביב. זהו. ופסח הוא יציאת מצרים. פסח חובה על כל אחד ואחד. כמו שכתוב, לראות את עצמו כאילו הוא יוצא עתה משיבוד מצרים. זאת מצוות הפסח. זה בזמן האביב. ככה זה. יציאת מצרים היא אביב. כך צריך להיות. אם אנחנו רוצים, אמרנו, אנחנו צריכים לנסות לבדוק, למצוא, איזה פנים חדשות יש בשנת עיבור ליציאת מצרים. ובכן, הפנים החדשות שיש בשנת עיבור ליציאת מצרים, זה שבשנת עיבור, אז יציאת מצרים מתחברת לאביב, כי לכן בא העיבור. העיבור בא רק כדי שיציאת מצרים תהיה באביב. זאת סיבת העיבור, הסיבה האחת והיחידה. כך שבשנת עיבור, יציאת מצרים מבליטה את העובדה שהיא אביב. כך נראית יציאת מצרים בשנת עיבור. כיוון שכל שנה, כל שנה, אנחנו חייבים לחזור ולצאת ממצרים. זאת מצוות הפסח. זמן חירותנו מחייב אותנו לצאת ממצרים, אנחנו עצמנו. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא, והרמב"ם מוסיף כאילו יצא עתה משיבוד מצרים, כעת, כעת, בליל תתוו, אתה כעת יוצא ממצרים, אנחנו יוצאים ממצרים עכשיו. אנחנו כעת יוצאים ממצרים. אמרנו, יציאת מצרים המקורית נזדקנה, איבדה את הכוח. זאת אומרת, כלפי תחילתה, יציאת מצרים הפכה להיות קט קשישנה לדרדקה. יציאת מצרים נזדקנה. בשעתו, מדובר על יציאת מצרים שהייתה אז בפסח מצרים. אבל מכיוון שכל שנה אנחנו יוצאים מחדש, אז בכל שנה יש לנו יציאת מצרים שאנחנו דואגים שגם היא תזדק, מיד, מיד. אבל בזמן היציאה היא אביב, היא אביב. כדבינה זוטרי לגברי. ככה. העוצמה, הכוח שיש ליציאת מצרים, זהו הכוח להוליד אותנו מחדש כל פעם שיציאת מצרים חוזרת עלינו. כל פעם. יש כאן עוצמה, כוח של חידוש, זה דבר פשוט. ככל שיצור קרוב יותר לנקודת ההתחלה שלו, אז כוחו גדול יותר. וככל שהוא מתרחק מנקודת ההתחלה, ככה זה. ככל שהוא קרוב יותר למקור, המילה צור בלשון הקודש, כבר הרמב״ם עצמו עומד על זה. המילה צור בלשון הקודש, היא משמשת שני מובנים. צור, צור זה דבר מאוד חזק. ציפורה, אשת משה, לקחה צור וחתכה את עורלת בנה. אבן חזקה, קשה, ולא נשברת. ואותו צור, עליו כתוב, הביטו אל צור, חוצפתם, ומקבת בור נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם. המשמעות של צור זה המקור, נקודת ההתחלה. זה מלמד אותנו. אנחנו לומדים מזה. הכוח, העוצמה, החוזק, נמצא עד כמה שהדבר הזה קרוב לנקודת ההתחלה שלו. כמה שהוא נמצא בנקודת ההתחלה שלו, כך הוא חזק יותר, איתן יותר, יותר גברי. וזה מה ששגור בפי הרב, יש כאן משהו הפוך. כשאנחנו צעירים, אנחנו גברי. כשאנחנו גברי, אנחנו דרדקי. העם, כן, אומרים את זה, אומרים את זה כאילו באיזושהי קובלנה. יש כאן משהו לא מסתבר. הדבר הלא מסתבר זה, כמו שכל הדברים שהם לא מסתברים. אמרנו, שבני אדם מתים זה גם דבר לא מסתבר. אבל זה קורה. אנחנו עשינו את זה. בני אדם מתים, בני אדם מזדקנים. בעצם זה היינו הך. אבל הסיבה היא חטא. הסיבה היא חטא. חטא, חטא במובן של החטאה. אני מחטיא את המטרה. אני לא מכוון נכון. לא הולך נכון. עלה בידינו. זכינו להבין קצת את הפנים הנוספות שיש ביציאת מצרים של שנת עיבור. יציאת מצרים של שנת עיבור זאת יציאת מצרים שהיא זועקת. כן? אנחנו. יציאת מצרים זועקת ואומרת, אני אביב. אני אביב. צריך יותר כוח. מקבלים יותר כוח אם יודעים שפה יש לנו אביב, אז יש יותר כוח לשמור על זה. זה דבר שמאוד חבל להפסיד אותו. מאוד מאוד. נחזור. הרמב"ן בפתיחה לפירוש ספר שמות. השלים הכתוב, לשון הרמב"ן. המילים הראשונות בפירוש ספר שמות. השלים הכתוב ספר בראשית, שהוא ספר היצירה וחידוש העולם ויצירת כל נוצר. ואחר שהשלים היצירה, התחיל ספר אחר בעניין המעשה הבא, מן הרמזים ההם של האבות. ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון, הנגזר בפירוש ובגאולה ממנו. והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים, כי היו בארץ לא להם, נבוכים במדבר. וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם, שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם, ואז נחשבו גאולים. ולכן נשלם הספר הזה והשלימו עניין המשכן. זאת אומרת, יציאת מצרים נגמרה בעשיית המשכן. כלומר, כשם שפרשות יתרו ומשפטים, שאלה הפרשות של מתן תורה, הם המשך יציאת מצרים, כי ממצרים יצאנו כדי לקבל תורה. והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. גם הקמת המשכן שייכת ליציאת מצרים. הקמת המשכן היא הגאולה ממצרים. אז נחשבנו גאולים. אם כן, צריך להבין מדוע בכל שנה אנחנו לא ממשיכים את פרשות תרומה תצווה, כי זה שייך ליציאת מצרים. נכון, זה שייך ליציאת מצרים, אבל זה דבר שאין לנו אותו. אין לנו אותו. אין לנו את בית המקדש. אין לנו. זה לא נמצא איתנו. יציאת מצרים היא איתנו, התורה היא איתנו, המשכן, המקדש, איננו איתנו, אין לנו אותו. איבדנו את זה. דבר שאין לנו. אין טעם שנזכיר, דבר שלקחו מאיתנו. אין לנו את זה. בית המקדש חרב באבוני. אין לנו את המשכן. זאת אומרת שבמידה מסוימת אנחנו לא נחשבים גאולים באמת, כי לא שבנו אל מעלת אבותינו. באמת לא שבנו. כרגע, זאת אומרת, כמו שאנחנו נראים היום, לא חזרנו אל מעלת אבותינו, אין לנו את מעלת אבותינו. זה נלקח מאיתנו. אבל צריך להבין, וכאן צריך להבין, כאן צריך להבין משהו, שזו תביעה גדולה עד מאוד מאיתנו. כאן באמת צריך להבין. אנחנו אבל צריכים לדעת, נתנו לנו מתנה, ואפשרו לנו עוד פעם לצאת ממצרים. כל שנה אנחנו יוצאים ממצרים. כל שנה. וכיוון שאנחנו כל שנה יוצאים ממצרים, אז אם נרצה, לא נפסיד את זה. אנחנו לא חייבים להפסיד את זה. אנחנו חייבים לצאת ממצרים ולא להפסיד את זה. מה שמלמדים אותנו כאן זה שיציאת מצרים בשנת עיבור, זאת יציאת מצרים שיש לנו יותר כוח לשמור על זה. אם אנחנו תופסים ואנחנו חיים את האביב של יציאת מצרים. אז בשנת עיבור, יציאת מצרים שלנו כוללת גם את הקמת המשכן. בידינו, אם נצא ממצרים ונמשיך, עם אותו כוח של יציאת מצרים, אז נגיע למעלת אבותינו, כי אנחנו יוצאים ממצרים. יוצאים ממצרים כדי, זאת גאולה, אנחנו נגאלים ממצרים. וכשאנחנו נגאלים, אז אנחנו הולכים להיחשב גאולים. נחשבים גאולים כשחוזרים למעלת אבותינו. שנת העיבור, כמו שאמרנו, זה מה שמלמדים אותנו בעלי רוח הקודש. בשנת העיבור, כמו שאמרנו, בשנה הזאת, זה הדברים הם. אנחנו מחפשים, מחכים, כאילו, אנחנו מחכים לגאולה, מצפים לישועה, ואנחנו לא תופסים שזה בידינו, זה בידינו שלנו, כל לידה חדשה, כל לידה חדשה, להבין, כל מה שלא הגיע עוד פעם חטא אדם הראשון, אז עדיין לא נגזרה עליה מיתה, אנחנו אומרים תמיד, מה השמחה שיש בקידוש לבנה? בגמרא כתוב, על כמה המוראים, תנאים, שהיו חדי בקידוש לבנה. מה השמחה? הלבנה נולדה. נולדה לבנה. נו. הדבר היה צפוי מראש. היה ידוע כבר לפני כמעט 6,000 שנה. הדבר הזה היה ידוע. בדיוק מתי היא תיוולד. את העובדה שהיא תיוולד. איזה חידוש יש פה? מה? איזה דבר משמח יש פה? הדבר המשמח שיש פה, שהמולד הזה הוא מולד חדש. ועל הלבנה הזאת עדיין לא נגזרה גזירת מיעוט. אנחנו דואגים מהר מאוד שכן תגזר גזירת מיעוט. אבל בוודאי שיהיה פעם, יבוא יום, ויהיה מולד, שהוא ימשיך לעלות ולעלות ולגדול, עד שיהיה אור הלבנה כאור החמה. אנחנו מובטחים בזה. אנחנו יודעים שזה יהיה. זאת השמחה. יש כאן מולד חדש. מולד חדש שעדיין לא נגזרה עליו מיתה. אנחנו יכולים לשמוח. אם נשמח באמת, אז ייתכן שלא תיגזר עליו גזירת מיתה. במקרה של לבנה זאת לא גזירת מיתה, אלא גזירת מיעוט. אבל שמחה נוספת, שמחה מיוחדת, יש. ביציאת מצרים של שנת עיבור. יציאת מצרים של שנת עיבור היא אביב. אביב. היום אתם יוצאים בחודש האביב. האביב הוא הבשורה של גאולה. מכוח יציאת מצרים, כמו שמפורש בה, זה גם הרי מפורש בדברי הרמב"ן, מכוח יציאת מצרים, הגענו למתן תורה וגם להקמת המשכן. מתן תורה, מכוח פסח, הגענו גם לשבועות וגם לסוכות. מתן תורה והקמת המשכן. בניין הבית. והדבר הזה הוא בכוח. הדבר הזה קיים. זה דבר קיים. הקמת המשכן. כמה מילים רק. סוף סוף אנחנו הרי כעת בפרשת תרומה. הקמת המשכן. מפורש בדברי חז"ל. שהקמת המשכן היא חידוש של הבריאה בעצמה. יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. כך כתוב בגמרא בתחילת פרק הרואה. יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. בצלאל כשהוא בנה את המשכן כמו שהוא, אז הוא גילה כאן את האותיות, כן, שכביכול בורא העולם השתמש בהם בבריאת שמיים וארץ. וככה הרי זה לדינה, כל אחד הרי יודע, שכביכול בורא העולם שבת ממעשה בראשית, ממלאכת הבריאה, ואנחנו שופטים בשבת ממלאכת המשכן. יציאת מצרים לא רק, זאת לא רק הגאולה שלנו. ביציאת מצרים מונחת הגאולה של כל הבריאה כולה. הבריאה כולה יוצאת מגזירת מיתה. הבריאה כולה יוצאת מ... את הכל אנחנו הפסדנו, איבדנו את הכל. אבל הדבר הזה חוזר אלינו בכוח כל שנה ושנה מחדש. אבן השתייה שהייתה בבית המקדש, כתוב במשנה, אבן הייתה שם, במקום שהארון היה עומד בבית קודשי הקודשים. אבן הייתה שם, מימות נביאים הראשונים, ושתייה הייתה נקראת. הגמרא אומרת, מהי שתייה? זאת האבן שממנה הושתת העולם. מן האבן הזאת נתפשטה הבריאה. הבריאה נתפשטה מבית קודשי הקודשים. משם, כל ההיקף של הבריאה יצא מאותה נקודה. מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. מציון כל הבריאה התפשטה. בעצם בכוח את כל הבריאה אנחנו יכולים להפוך. להחיות את הכל מחדש. הכל יכול להיוולד מחדש. זה כוח האביב של היום אתם יוצאים בחודש האביב. חייבים לזכור את זה. חייבים לזכור את זה, וחייבים באופן כזה לצאת ממצרים. לזכור, יציאת מצרים היא אביב. אביב עניינו לידה מחדש. זה מה שרצינו לבעיה. השם יעזור לנו. הלוואי שנזכה למשהו, כל הדברים האלה.